בואו נשב כמה רגעים. אז אנחנו בערב השני שלנו כאן ברטריט הזה. שמענו כבר בקבוצות היום שיתופים על דברים שעולים, גם קשיים, גם תובנות. גם רגעים של יופי. וכשחשבתי על על מה שאני רוצה לחלוק איתכם הערב בשיחה שלי. זה היה נורא מעניין, הרבה מהדברים שתכננתי לחלוק ולדבר עליהם עלו בווריאציות כאלה ואחרות גם בשיחות. נורא מעניין. וקראתי לשיחה הזו בגלל שצריך לתת, עם כל השיחות מוקלטות, ועולות אחרי זה לאתר שלנו של תובנה, אז לכל שיחה צריך להיות איזה טייטל, איזושהי כותרת, אז קראתי לשיחה הזו הדרך לשינוי, או הדרך לשינוי. ואם נחשוב על זה, זה גם מה שעלה בשיחות, לא רק בשיחות האלה, תמיד עולה, אז כולכם, אם היינו עושים איזה משאל כזה, כן, ושואלים כל אחד למה הוא הגיע לפה, או למה היא הגיעה לכאן, לרטריט הזה, אז הגעתם ממגוון שלם של סיבות. חלק מאיזשהו קושי או מצוקה כזו או אחרת בחיים, סיטואציה בחיים כזו או אחרת, שקיוו או שרצו למצוא איזה משהו או לעזר, להתעמך בריטריט כדי להתמודד עם זה. אחרים הגיעו מתוך סקרנות, מתוך עניין. גם, מה זה הדבר הזה? המעניין, שמענו על זה, אולי תרגלנו, עכשיו נתנסה בצורה הזו של ריטריט. עוד הרבה הרבה סיבות. ואני חושב שאם אנחנו נאחד את כל הסיבות האלה, ננסה למצוא איזשהו מכנה משותף, אז אפשר לומר שמה שמחבר את כל המוטיבציות האלו להגיע לריטריט זה הרצון בשינוי. במילים אחרות, המקום שבו אני נמצאת או נמצא כרגע, כיום, הוא לא טוב דיו, הוא לא מספק דיו. אני רוצה למצוא איזשהו שינוי. ושוב, כמו שאמרתי, זה יכול להיות מסיבות של קושי, של מצוקה, ויכול להיות גם בקוטב השני, עדיין. מה שמאחד את זה, זה פשוט הרצון בשינוי. משהו אחר, משהו חדש, מפגש אחר. הסיבות, תנאים אחרים, לראות מה נולד מהמפגש הזה. אבל מה שמעניין, מה שהדרמה, מכירים את המילה דרמה? דרמה המתורגם, יש לה הרבה תרגומים. זה גם הלימוד הבודיסטי, הלימוד שלימד הבודה. אבל דרמה זה גם האמת, ודרמה זה גם הדרך. אז מה שאנחנו לומדים, זה ששינוי אמיתי, לא רק שהוא יכול, אלא גם חייב להתחיל רק ממקום אחד. מקבלה, שיש בה גם חמלה, קבלה וחמלה כלפי עצמנו, את עצמנו כפי שאנחנו. זה המקום אולי היחיד, לא אולי היחיד, שממנו יכול להתחיל איזשהו שינוי. אבל זה גם המקום שהכי קשה לנו. הכי מאתגר. כי השיפוטיות, הביקורתיות, זה גם עלה לא מעט, תמיד עולה. כן, האשמה העצמית. היא תחושה שמוכרת ברמה כזו או אחרת, במינון כזה או אחר לכולנו. למה אנחנו סובלים? למה אנחנו סובלים? סיטואציות בחיים שמחזירות אותנו שוב ושוב אל המקומות האלה של פגיעה, של דחייה, של אלבון, של כאב, של מעיכה. אנחנו כמו, הרבה פעמים שאני חושב על זה, אנחנו כמו איזה כלי סדוק, כלי סדוק שאנחנו, אתם יודעים, מתקנים אותו, אבל כמו כל כלי סדוק, אז המקום, גם המקום שבו, שמתקנים אותו, אז הוא מועד שוב להיפתח, למרות שאנחנו טייחנו אותו. אז הלחץ תמיד מתנקז לשם, ואנחנו שוב מגיע לסדקים שלנו, למקומות הפגועים שלנו, למקומות הרגישים שלנו. הייתה לי מורה, הייתה לי עדיין, מאוד, שאני מאוד מאוד אוהב, קוראים לה תניסרה, שהיא תמיד, שהיא הייתה מדברת על הנושאים האלה, היא מדברת באנגלית, אז היא הייתה אומרת ככה, this poor old self, כאילו העצמי הזה, ש... אבל זו תחושה שמוכרת לכולנו, אף פעם הוא not good enough, נכון? this poor old self, וכאילו שיש איזה סלף, יש איזה עצמי קטן שקם בבוקר ואוקיי, מה אני עושה עכשיו? כן, איך אני מרצה אותו? את מי? this poor old self. מאוד מאוד מוכר לכולנו. אבל אם מדברים על חוכמה בדרך הבודהיסטית, חוכמה, תרגום של חוכמה, המשמעות של חוכמה, זה ראייה של הדברים כפי שהם. ראייה של הדברים נכוחה כפי שהם. ראיית המציאות כפי שהיא. זה כולל גם את עצמנו כפי שאנחנו. וגם אם כפי שאנחנו זה לא מוכשרים מספיק, או לא יפים מספיק, או לא מושכים מספיק, או לא מוצלחים מספיק, או לא תוסיפו מה שעולה לכם. כן? לא מושלמים, לפחות באופן שבו אנחנו תופסים את עצמנו. אז אם הראייה של הדברים כפי שהם, כן? זה המשמעות של חוכמה בדרך הבודיסטית, אז גם הראייה על האופן שבו אנחנו תופסים את עצמנו, כן, במגוון הזה של האופנים, זה גם חלק מהדרך. זה גם מתחייב מהדרך. ולקבל את עצמי, זה לראות את עצמי בשלמות, תמיד. לראות את עצמי בשלמות. כולל החלקים הלא מושלמים. שוב, אני מדבר על התפיסות שלנו את עצמנו. כולל החלקים הלא מושלמים. הפחות מחמיאים, אולי אפילו מכוערים, אלימים, מאיימים, אלה שהייתי רוצה לשנות בעצמי. אז לקבל את עצמי בשלמות, ובאיזשהו מובן, אפילו לסלוח לעצמי על היותי כפי שאני לא מושלם. ויש הבדל מאוד מאוד גדול, יש הבדל באמת גדול, תהומי אפילו, לטעמי, בין אני כזה, מכירים את זה אני כזה, מה אני יכול לעשות? מכירים את המשפט הזה, אני כזה, מה אני יכול לעשות? לבין אני אדם, כן, אני אדם עם דפוסי התנהגות מסוימים כאלה, שהם אולי בעייתיים, אולי קשים, עבורי, עבור אחרים, כן? אבל התבנית הזו, כן? המיצוק הזה, אני כזה, נכון? אני אומר משפט שלא שמענו, שלא אמרנו, אני כזה, לקבע את עצמי, כן? אני כזה, זה כבר ראייה לא בהירה של מהו אותו אני, מהו אותו עצמי. כן? אני כזה. ואגב, זה מילה הרסנית, כן? אל תגידו אף פעם, אני כזה. אם כבר רוצים, אז לדייק, כמו שהצעתי. אני אדם כזה, יש לי אישיות, דפוסי אישיות כאלה ואחרים. כן? אבל אני כזה, זה, אמרתי אני כזה, אז זה כאילו שיצקתי סביבי איזה מין חומה כזו, איזה מין בטון, כן? בטון מוצק, וזהו, אני כזה. עם זה כבר הרבה אי אפשר לעשות. אז אני אדם עם דפוסים כאלה ואחרים, שלא מיטיבים, לא איתי ולא עם אחרים, ואני מוכן להתבונן ולראות, כן? ולהבין ולהכיר ולהתקרב, ומתוך זה להתחיל לעבוד עם הדפוסים האלה, הנטיות האלה. ומתוך כך אולי יכול לצמוח שינוי. אגב, הבודה יש לו משפט מדהים בדמפדה. הדמפדה. רימה דמפדה זה קובץ של בתי שיר שבעצם מגישים את כל התורה, את כל הלימוד הבודיסטי בצורה של בתי שיר, מאוד מאוד מפורסם, מאוד מאוד ידוע. ואחד מהמשפטים, אחד מבתי השיר האלה אומר כך, נורא יפה, אנשים שמכירים בשגיאותיהם ומשנים עקב זאת את דרכיהם, זאת אומרת מכירים, אני קודם כל צריך להכיר, להכיר ב ולהכיר את, כן? כן? שני הרבדים האלה, אנשים שמכירים בשגיאותיהם ומשנים עקב זאת את דרכיהם, מאירים את העולם כמו הירח שהשתחרר מצילו של ענן. מאירים את העולם כמו הירח שהשתחרר מצילו של ענן. אתם מרגישים את העוצמה של של הדימוי הזה? ומהמקום הזה אפשר להתחיל לעבוד על שינוי. במקום הזה אפשר באמת להתחיל לעבוד. כי תרגול אינטליגנטי, תרגול נבון, עוסק תמיד בדבר אחד. בפער שבין התקוות, הציפיות, החלומות שלנו, שהחיים יהיו אחרת מכפי שהם, וחוסר המוכנות שלנו לקבל את מה שהחיים מזמנים לנו. לשם הולך תרגול אינטליגנטי ומיטיב לפער הזה. כי מה שאנחנו רוצים מהחיים תמיד מוכתב על ידי ההתניה הבסיסית הקיומית שלנו, שהאסטרטגיה היחידה שעל פיה אנחנו פועלים, כל מה שיעשה לי טוב, אני אאמץ אליי, ארצה ממנו עוד ועוד. כל מה שיאיים עליי, כן, יחיב לי, אני רוצה לחמוק ממנו, להדוף אותו. ולכן אנחנו נמצאים באיזה מין סוג של חיפוש מתמיד. חיפוש מתמיד. שהבסיס שלו, הוא הפחד משינוי. הבסיס של החיפוש הזה הוא הפחד משינוי. והאחזות או ניסיונות האחזות בכל מה שבונה עבורנו ביטחון, בכל דבר שמקבע איכשהו את המציאות שאנחנו בונים לעצמנו ובעמל רב. אבל מה שאנחנו לומדים, כלל ראשון, אגב ילדים קטנים לומדים את זה, יש לי נכד קטן, הוא עוד לא, אבל הוא בסך הכל בין 3 חודשים, אבל הוא בדרך, הוא כבר מתחיל ללמוד את זה, בדרכו שלו, כן? הניסיון הזה, החיפוש הזה, כן? נתקל תמיד במאפיין בסיסי של המציאות, של החיים. מה המאפיין הזה? החיים הם שינוי. זה לא שבחיים יש שינויים. ודאי שבחיים יש שינויים. החיים עצמם, אם נרצה לדבר על זה כמו במשוואה מתמטית, אז בצד אחד נשים את המילה חיים, נעשה את הסימן הזה של שווה, בצד השני נכתוב את המילה שינוי, ארעיות, חולפיות. כל ילד יודע את זה. אנחנו לא צריכים לבוא לכאן ולהתייסר במדיטציות הארוכות האלה. ודאי. אז החיים הם שינוי. ואנחנו על ידי האסטרטגיה הזו, כן, שאנחנו כבר מקבעים איזה מצב, אנחנו נעים בין מה שטוב, מה שנחשק, ומה שהקוטב השני, כן, שאנחנו בקוטב הזה, ואנחנו עושים הכל כדי איכשהו לקבע את זה, אבל המציאות מלמדת אותנו שלא ניתן לעשות את זה. לפחות לא לאורך זמן. למה? שוב, כי החיים הם שינוי. זה מה שמאפיין אותם. אז הפחד מהשינוי, מצד אחד אנחנו מחפשים שינוי, מצד שני הפחד מהשינוי, אם נדמה לנו שכבר הצלחנו לקבע איזשהו מצב שהוא נוח, שהוא מבוסס, שהוא, כן, הניסיון לאחז בזה, מבלי לקחת בחשבון, מבלי להבין שטבע הדברים הוא פשוט להשתנות, לחלוף. כן? אם אנחנו לא מבינים את זה, הקושי שלנו כבר מובנה לתוך חוסר היכולת, לא להבין, אנחנו כולנו אנשים אינטליגנטיים, אני מסתכל ככה על העולם הזה, זה ברור לי. לקבל, באמת להפנים. נעמה אינטליגנטית פשוטה, כולנו מבינים את זה. הנכד שלי, ככה, אוטוטו, כבר שם, מבינים את זה מגיל צעיר. אבל להפנים, מה זה אומר? כן? אגב, הצד השני של זה הוא לא פחות בעייתי. אנשים שתקועים, כן, באיזשהו מצב, באיזשהו סיטואציה, מרגישים כלואים בסיטואציה כזו או אחרת, כן? גם הם שוכחים את זה. זה מה שמקבע אותם בתוך הסיטואציה הזאת, דיכאון או דברים אחרים מהסוג הזה. הם פשוט שוכחים את טבעם של החיים, ולכן הם מאמינים שזה כך, וזה יישאר כך לנצח. ושום דבר לא ישתנה. אז גם על זה צריך להסתכל. ורוב הבעיות שלנו בחיים נובעות מבלבול. מכך שאנחנו מחליפים בין שתי מילים שנשמעות אולי דומות, אבל אנחנו משתמשים בהם כמילים חלופיות. זה מילים, זה החלטות ובעיות. החלטות ובעיות. החיים, מה זה החיים? החיים זה סדרה של החלטות, נכון? סדרה של החלטות. מהרגע שאני פוקח את העיניים בבוקר. מתי לקום מהמיטה? פה יש צלצול, אבל מתי לקום מהמיטה? גם בחיים יש צלצולים. מתי לקום מהמיטה? מה ללבוש היום? למי לצלצל קודם? למי לענות? למי לא לענות? מה לעשות? זה הדבר הכי נורמלי בעולם. סדרה של החלטות, רגע אחרי רגע. אז אלה החלטות בסדר, אבל מה עם החלטות קשות יותר, מורכבות יותר, החלטות שבאמת כרוכות בשינוי, להתפטר מהעבודה שאני שונא, לסיים את מערכת היחסים הזו, אז ההחלטה כבר הופכת לבעיה. נכון? למה? כי כאשר המבט מופנה החוצה, אנחנו מחפשים, אנחנו נוטים לחפש תמיד את הפתרון בנסיבות החיצוניות. בעבודה הזו אני ארוויח יותר כסף, בת הזוג החדשה שלי תבין אותי יותר, אז אנחנו מתרחקים למעשה מהפתרון שנמצא תמיד אצלנו. תמיד אצלנו. במילים אחרות, אנחנו מתרחקים מעצמנו. כשהמבט מופנה החוצה, זה מה שאנחנו נוטים לעשות, אנחנו עובדים בפני, לכאורה, בפני כמה אלטרנטיבות, שלכל אחת מהן יש יתרונות וחסרונות, וצריכים לבחור. אבל מה שקובע, מה שבאמת קובע, איך תיפטר הבעיה, זה לא היתרונות והחסרונות של כל אלטרנטיבה. זה נובע מאיזה מין סוג של חשיבה, איך נקרא לה, מדעית, רציונלית, לוגית, שאנחנו מנסים לאמץ, יש מדע שלם של קבלת החלטות, נכון? כך שמעתי, שתמיד נכשל by the way, בגלל שהגורם האנושי אף פעם הוא לא צפוי. אז מה שבאמת קובע איך תיפטר הבעיה, זה לא הדף הלבן הזה שאנחנו רושמים עליו בצד אחד את היתרונות, בצד אחד החסרונות, ומפנים את המבט לשם. כן? אלא איך אני מרגיש ביחס לפתרונות האלה, או ביחס לאלטרנטיבות האלה, יותר נכון. מה שקובע זה תמיד היכולת באמת להקשיב לעצמנו. היכולת להקשיב לעצמנו. להיות בקשר עם עצמנו. כשאני לא יודע אם לסיים את מערכת היחסים הזו עם בת הזוג שלי, כי היא כבר לא מושכת אותי, או אני לא יודע מה, כל סיבה אחרת, או להמשיך איתה כי אני אולי חושש לחיות לבדי, אני לא מכיר את עצמי מספיק. זה המשמעות של זה. אני פשוט לא קרוב אל עצמי מספיק. אני לא יודע מה אני באמת צריך בחיי, מה באמת חשוב לי. שאני לא יודע אם לעבוד בעבודה הזו, כי משלמים לי שם יותר כסף, או לעבוד בעבודה אחרת, כי שם יהיה לי תפקיד יותר משמעותי, כן? יותר חשוב. שוב, פירוש הדבר זה שאני לא מכיר את עצמי מספיק. אני לא קרוב אצל עצמי, עם עצמי מספיק, ולכן יש לי בעיה. אם הייתי יודע מי אני, מה אני, אם הייתי באמת מאוד מאוד אינטימי, קרוב עם עצמי, לא הייתה לי שום בעיה לדעת מה עליי לעשות. ולכן ככל שאני אקלף יותר ויותר שכבות מעל עצמי, במילים אחרות, אתקרב יותר אל עצמי, אקבל יותר את עצמי על חוסר השלמות הזו שבי, יהיה לי קל יותר לקבל החלטות. החיים יהיו פשוטים יותר, באמת, יהיו פשוטים יותר, יהיו לי פחות בעיות, אני אוכל לעשות גם שינויים ביתר קלות. והדרך להתייחס לשינוי באמצעות התרגול, להתייחס לצמתים האלה באמצעות התרגול, כלומר להפוך בעיה להחלטה, כן? זה לשבת איתה, פשוט לשבת איתה, זה התרגול. אני יושב עם הסיטואציה, ממש יושב, כמו שאנחנו מזמינים אתכם לשבת, יושב עם הסיטואציה, עולות לי כל מיני מחשבות בראש, כל מיני שיקולים כאלה ואחרים, ואני מניח להם וממשיך לשבת. התודעה תמיד תלך לרובד הזה הממשיג, כן, אבל כאן ישלמו, כן, אבל זה יהיה ככה. כן, התודעה תמיד תלך לשם. ואני לא רוצה להקשיב לסיפורים האלה. יש להם את המקום שלהם. כרגע אני רוצה לשבת כדי להתקרב ולהקשיב. ולהקשיב לעצמי זה תרגול. כן? אני רוצה לשבת. והתודעה תסחוב אותי לשם. כן, אבל, כן, אבל, כן, אוקיי. ואני רוצה לשבת. לשבת עם הבלבול, לשבת עם הספק, לשבת עם... זה לא קל לשבת עם זה, אבל אני רוצה להישאר שם. ממשיך לשבת ולהקשיב לגוף, למתח, להתקבצויות, לנשימה, כמו שאנחנו עושים כאן. וכשאני עושה את זה, אני יוצר מגע עם עצמי. אני יוצר מגע באמת קרוב עם עצמי, עם הקור, עם ההתקרב אל עצמי באופן הזה. עם מה שאני, עם איך שאני, אם יש לי מספיק סבלנות, ההחלטה תלך ותתבהר מעצמה. אני אדע מה לעשות. אני זוכר שאני הייתי בצומת כזו לפני לא מעט שנים, שהייתי בעבודה טובה, זאת אומרת, טובה, מתגמלת, והכל, הייתי בעל משפחה, עם חיות והכל. אבל הרגשתי שהעבודה הזו פשוט הולכת וממיתה אותי. פשוט הולכת וממיתה אותי. והיו כל השיקולים, לא לעזוב את העבודה. ואחריות, אוקיי, בסדר, אני בשביל המשפחה שלי, אז אוקיי, מה המשמעות של להיות אחראי ומפרנס? אז לא טוב לי. אז אני אסבול, מה לעשות? אוקיי, זה המשמעות של זה. ישבתי עם זה. ישבתי עם זה עוד ועוד. והרגשתי איך שלאט לאט, המוות הפנימי הזה, כמו שחוויתי, גם מתחיל לחלחל, אז זה לא נשאר רק אצלי, נכון? זה מתחיל לחלחל ולהקרין, כן, סביבי. הייתה תקופה מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד קשה. אבל ידעתי שאני צריך לשבת שם. לא ללכת, לא לאחריות, ולא לזה, פשוט לשבת. ולא, פשוט ממש, כמו שאני אומר, ממש לשבת עם זה. ותקופה רבה באמת ישבתי, המשכתי לעבוד, המשכתי הכל כרגיל, אבל מבפנים ישבתי עם זה, ישבתי. ידעתי שהכל יעלה. והיה שם הפחד מפני הלא נודע. אחד הפחדים שמונעים מאיתנו לעשות שינויים, זה בדיוק הפחד הזה. הפחד מהלא נודע. הרבה פעמים אנשים תקועים באיזושהי ביצה, באיזושהי סיטואציה, שברור שהיא לא טובה, to say the least, אולי אפילו יותר, אבל הפחד מהקפיצה הזו לא נודע, אלא לא נודע. מה אנחנו עושים בתרגול, דרך אגב? אנחנו פוגשים בכל רגע את הלא נודע, נכון? את הלא נודע. איך ייראה הרגע הבא, איזה מחשבה תעלה, איך הנשימה הבאה, איזה תחושה תגיע. אנחנו פוגשים ומתיידדים עם האפשרות לפגוש את הלא נודע. אני חושב שבמובן הזה התרגול היה מאוד מאוד משמעותי עבורי. במובן הזה. ובאמת ישבתי עם זה. ישבתי עם זה ועד שבאמת... הבנתי שאני עוזב, כי טובים חיי ממותי, כמו שהוא נחווה שם. זה היה כל כך, באמת, אני אסיר תודה גם לבת זוגי, הילדים היו קטנים אז, אבל על התמיכה והאמון והמוכנות לקפוץ איתי אל, ה, אל הלא נודע הזה, אבל מתוך הבנה שאין דרך אחרת. אין דרך אחרת. וזה לא בא מאיזושהי מחשבה ובחירה באלטרנטיבה רציונלית, כאילו לא רציונלית, לוגית, כל מיני. אז הדרך היא לשבת. הדרך היא לשבת, ותראו עד כמה זה מנוגד לרצון שלנו לברוח מהמצב הזה, נכון? שאנחנו באיזה ספקות, צורך להחליט, הדבר האחרון שאנחנו רוצים לעשות זה לשבת עם זה. אנחנו רוצים לברוח מזה. זה לא נוח, זה מאיים. אבל הדרך היא לשבת. כי כשנשב, אז הקול האמיתי, שאולי חנוק, שאולי מודחק, שאולי קבור תחת השיקולים כאלה ואחרים, לא נשמע. אנחנו לא מספיק קרובים אצל עצמנו. אז פרדוקסלית, זה דרך הפוכה. אבל היא הדרך הישירה. אז אם יש לי את הכלים האלה של התרגול, סתי, תשומת לב, סתי יש, סתי זה המילים בפאלי, מתורגם כמיינדפולנס, סתי, תשומת לב, יש לה קרוב, צמוד, שתמיד הולך איתה ביחד, נקרא סמפג'ניה, סמפג'נה, סמפג'ניה, התרגום שלה זה בהירות, ראייה, הבנה בהירה וחודרת, כן? אז לא רק תשומת לב, אלא אותה הבנה, כן? אז אני רואה פתאום יותר ויותר בבהירות את המקומות שבהם אני תקוע. את הכעס, את התסכול, את קוצר הרוח, את חוסר הסבלנות, הספק. וככל שהיכולות האלה הולכות ומתפתחות בנו, כן? ככל שהאלומה הזו נהיית יותר בהירה, הפנס הזה של המודעות, של תשומת הלב, הבהירות התודעתית, כן? אנחנו יכולים לראות גם יותר בבהירות את כל מה שאנחנו אולי לא כל כך רוצים לראות. אולי כל מה שאנחנו מנסים לא לראות, לפעמים במשך חיים שלמים. אחד המורים שגם אוהב, הוא לא היה בודיסט, אבל הינדואיסט, רמדס קראו לו. אני אימצתי את זה מיד, הוא אמר, אנחנו, אל תחשבו שאנחנו פועלי ניקיון, אנחנו באמת פועלי ניקיון. ככל שאנחנו מנקים יותר ויותר, אז רואים את הכתמים שנשארים. זאת אומרת, שהכל, ככל שאנחנו מנקים יותר, אז הכתמים האלה יותר בולטים. אז ככל שפנס המודעות הולך ומתחדד בנו יותר, אז אנחנו רואים יותר בבהירות. הרבה פעמים התרגול נתפס כבעיה, כי מה, הגעתי למדיטציה בשביל זה? כן, אני רוצה, אבל אנחנו לא מבינים שהפנס הזה בשעה שהוא מאיר, אז הוא מאיר את הכל. אז הוא מאיר גם את אותם מקומות, את אותם דפוסים, אותם נטיות, אותם הרגלים, שאולי אני לא כל כך רוצה לראות. אז כשאנחנו עובדים עם הכלים האלה של התרגול, אנחנו לומדים יותר ויותר לא לחיות בתוך רעיונות, בתוך מושגים, בתוך אידאות. אנחנו לומדים איך לעבוד באופן ישיר עם החולשות שלנו, עם מה שהפנס הזה מאיר, עם כל אותם ביטויים שאנחנו, כמו שאמרתי, מנסים אולי להדחיק. אז לדוגמה, אם אני מודע לכך שאני קצר רוח, הדוגמה שרשמתי לי, אבל יכול להיות אלף ואחד דברים, ואני רוצה להשתנות ולהיות סבלני, כן, כי לא נעים להיות קצר רוח. לא מדבר על דברים יותר קשים אולי, קצר רוח, קופץ ישר. ואני רוצה להיות סבלני, כן? אז לנסות ולזרוק את קוצר הרוח, כן? ולהחליף אותו בסבלנות, כמושג, כרעיון, כאידאה, כזה אידיאל, זה ניסיון שאף פעם לא יצלח. זה פשוט ניסיון מלאכותי שתמיד, תמיד ייקשל. אבל, זה האבל הגדול, אם אני אלמד לשים לב, פשוט עם אותו פנס של תשומת לב, אותו שריר של תשומת לב, של מודעות, של בהירות, איך בכל פעם שמישהו מספר לי משהו, הוא אומר לי משהו, אני מיד חייב לקפוץ ולומר איזה משהו, כן? להכניס את הדעה שלי, פעם אחרי פעם אחרי פעם, כן? 100 פעמים, 1,000 פעמים, כן? אז אולי בפעם ה... איזה מספר אתם רוצים שאני אגיד? 57, כן? או 1,217, פתאום אני אגלה, כן? אם אני אהיה מוכן להביט על זה פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, כן? אז בפעם ההיא, פתאום אני, וואו, פעם לא קפצתי, הפעם הקשבתי עד הסוף. וואו, נורא מעניין, מה קרה פה? אז מה שקרה, זה בדיוק מה שקרה. ראיתי את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. הייתי מוכן לראות את זה, כן? אני מוכן להיות עם זה, לשוט עם זה, לראות את זה. ואז בפעם, so called, אז לא קפצתי. והפעם הזו שלא קפצתי כבר גם נרשמת בתודעה, גם נחרטת בה. מתחיל, דיברנו הרבה על זרעים, זרע של הרגל מיטיב נזרע שמה. אם אני אמשיך, אז ב-200 פעמים הבאות אני שוב אקפוץ, אבל אולי 4-5 פעמים, 201, 2, 3, עד 5, אני לא אקפוץ. ומשהו שם מתחיל להשתרש יותר. אוקיי? מתחיל, הזרע מתחיל ככה להצמיח ככה עלים חדשים. וזה התהליך שקורה. אז זה מפחית את הנטייה שלי לקפוץ, ואז אפשר להגיד שאני יותר סבלני. אני יכול לומר על עצמי, טוב, אני לא אגלה לכם את הכל על עצמי. אבל לא חשוב מה, אבל היו לי מאפייני אישיות ש... נגיד שאנשים שהכירו אותי פעם והיום מכירים אותי, כאילו, זה איננו, זה באמת איננו. נעלם, כאילו, שאני אומר ש... מה, פעם הייתי כך וכך וכך, זאת בכך. אז הדברים האלה קורים, כן? ואם עובדים עם הכלים האלה, אפשר לראות שלתשומת הלב יש אנרגיה משלה, שהיא מאוד מאוד שונה מהאנרגיה של האני, כן? שהיא כולה התגובתיות הזו. כי לסתי, לכלים האלה, תשומת הלב, למודעות, יש את היכולת ליצור קשר עם המקומות התקועים, המחובצים שלנו, ולאפשר לנו לשהות אותם, לשהות איתם, ולא מיד להגיב, לא מיד להתקומם, לא מיד להאשים, או לא מיד לתקוף, או לא מיד לברוח. כל המנגנונים האלה. וזה תהליך מאוד מאוד עדין, מאוד מאוד עדין. אולי לא להבין מיד, אבל לפחות לחוש, או לאפשר לעצמנו לחוש, מה יש כאן עכשיו? מה הביטוי של זה בגוף? בלי הגדרות והסברים ושיפוטיות, כן? ואז אפשר להתבונן ולהבחין בתגובות שלנו למצב כזה. מה זה תסכול? מה זה תסכול? תסכול זה מילה, כן? מה זה תסכול? האם אני יכול לפרק קצת את המושג הזה? ולהיות עם זה, לשהות עם זה, לראות מה זה? כן? כשאנחנו יודעים שאנחנו עושים את התהליך הדין והמורכב הזה, כן? אנחנו לומדים שאפשר להיות עם ביטויים שונים, כן? מרכיבים שונים, כן? של תסכול או של כעס או מה שלא עולה, כן? ונפתח איזה, כמו איזה מין מרווח או מרחב פסיכולוגי כזה או נפשי כזה, שמאפשר אז להתבונן ולראות מה מועיל כאן, מה נחוץ כאן, מה מיטיב כאן, ולא התגובתיות הצדדיתית הרגילה שלנו. ולפעמים כל מה שצריך זה רק המרחב הזה. באמת, רק המרחב הזה של שמאפשר הקשבה. איזה שינוי אפשר לעשות? איך אני יכול לפעול? אולי איך אני לא יכול לפעול? שזה גם היענות למצב ולא תגובה. מכירים את ההבדל הזה בין היענות לתגובה? באנגלית זה מסתדר נורא טוב, אני תמיד נותן את הדוגמה הזו כי זה עובד יפה. כן? To react, נכון? React זה להגיב. React, אני מגיב שוב באותם הדפוסים, אותם הדרכים שאני מכיר. To respond זה משהו אחר. אני כבר נענה לסיטואציה מתוך ראייה בהירה של התנאים והנסיבות. מה אפשר, מה אי אפשר, מה מיטיב, מה לא מיטיב. אני צריך להיות מאוד מאוד קשוב, מאוד מאוד נוכח, כדי לא רק להגיב על פי האוטומטים שלי. כך שכאשר אנחנו מדברים על שינויים, ככל שנתרגל יותר, נגלה שהדבר היחיד שאנחנו גם יכולים וגם צריכים לעבוד עליו, הוא היכולת שלנו לחיות עם השינוי עצמו. עם הנסיבות של חיינו שמשתנות כל הזמן. למה? כי זה טבעם של החיים. זה טבעם של הנסיבות. והיכולת שלנו לשהות עם המציאות של מה שאנחנו חווים כעת. אני רוצה לומר עוד משהו חשוב, שלהיות מוכנים לקבל את הנסיבות שהחיים מציבים בפנינו, זה לא קבלה, זה לא אומר קבלה עיוורת של הכל. זה לא אומר שאם אני חולה, אני לא צריך לנסות לעשות את הכל כדי להבריא. זה לא אומר שאני לא צריך לעשות תוכניות, לטפח שאיפות, לרצות להשיג דברים. דיברנו על זה באחת הקבוצות היום. זו עוד הבנה שגויה של הדרך הבודיסטית. זה אומר שאני צריך לעשות את כל אלה מתוך הבנה, זה כמו לקחת בחשבון, זה כמו לדעת באופן פנימי מאוד מאוד עמוק, ששינוי, אי ודאות, זה טבעם של החיים. אז זה לא לשאוף, זה לא לתכנן, זה לא לפנטז, זה לא לדמיין, זה לא לחיות חיים שיש בהם לחלוכית ויצירה וכל מה שאנחנו מכירים ואוהבים בחיים. זה לעשות את כל אלה כשגם השינוי, גם אי הוודאות נכלל בתוך כל אלה. כי אם אני לא מכליל אותם, אם הדברים לא הסתדרו כפי שרציתי, כפי ששאפתי, כפי שיכלתי, אני אתרסק. או, לא יודע, זה סוג של... אם לא, אם אני כבר לוקח את זה, אם זה כבר נכלל בתוך התוכניות שלי, אז אני יכול להיות פתוח גם לעוד מגוון שלם של אפשרויות. ולפוטנציאל שלם של אפשרויות שאולי לא העליתי על דעתי. וגם את זה אנחנו מכירים בחיים. כמה פעמים קריסה של מבנים, פיתורים מעבודה או מערכות יחסים או משהו, היו פתח לחיים שלמים אחרים. ואנחנו לא מכירים את הסיפורים האלה. פמה צ'ודרון, מישהו שמע את השם, מורה מפורסמת, דיזמה טיבטי, מספרת שהחיים הרוחניים שלה התחילו כשהיא גילתה שבעלה בגד בה. הדבר הראשון שהיא עשתה, ככה היא מספרת או ככה מסופר, אני לא יודע, זה הרימה אבן וזרקה עליו, ואז היא התחילה את דרכה והפכה למורה רוחנית. עד אז היא לא התעסקה עם הדברים האלה בכלל. אז כמה פעמים קריסה, התפרקות, מה שהחיים מציבים בפנינו, היו גם פתח לתוואי חדש. יש עוד משפט נורא יפה שאומר סוזוקי רושי, אחד מזן מאסטרים הידועים שהביא בעצם את מאלה שהביאו את הזן למערב, אומר ככה, ויתור בוויתור, הכוונה היא לא לוותר על הדברים שיש בעולם, אלא לקבל את העובדה שהם חולפים. לא לוותר על הדברים שיש בעולם, אלא לקבל את העובדה שהם חולפים. להבין, כמו שאמרנו, שלא רק שיש שינויים בחיים, החיים עצמם הם השינוי. אז אני צריך לעשות את כל אלה, את התוכניות, השאיפות, הרצונות, מתוך ההבנה שצומחת בי לגבי הציפיות שלי. אם הם לא יתממשו, אני צריך לברך על כך? בוודאי שלא. אבל מה התרגול של זה? התרגול של זה שגם הסבל וגם האכזבה הם גם חלק מהמציאות שאני חווה. ואז מתוך ההבנה הזו, אני יכול לתכנן אחרת, ללמוד אולי משגיאות שעשיתי, לנסות שוב לעשות את השינוי, אבל מבלי שעולמי יתמוטט עליי, יקרוס עליי. אז שוב, זה לא אומר שאני צריך לשמוח על הקשיים שלי, אני רוצה שגם זה יהיה ברור. זה לא אומר שאני לא אכעס, שאני לא יודע מה, אבכה, אפילו אסנה את זה. זה בסך הכל תגובות אנושיות. אבל כאב וצער הם בדיוק חלק מהדרמה, חלק מהחיים, כמו שמחה וכמו עושר. זה לא שונה. את זה אנחנו אוהבים, את זה אנחנו שונאים, אבל זה חלק מהיות, ההיות הזה של אנושי. ושוב, קבלה אינה כניעה. הרבה פעמים מבלבלים גם את שני המושגים האלה. לקבל משהו זה לא להיכנע, קבלה אינה כניעה. לקניעה תמיד נלוות איזו תחושה של דכדוך, תחושה של עצב, אפילו ייאוש. זה גדול ממני, מה אני יכול לעשות? קבלה אבל, של, אפילו של המצבים הקשים ביותר, מתוך ההבנה של השינוי, מתוך הבנה שכך הם החיים, כך הם פשוט החיים. הם לא ודאים, הם לא תמיד צפויים, הם לא כפי שרצינו. וקבלה של העובדה הזו מאוד מאוד מקלה, מאוד מאוד מאפשרת גם לקבל רגעים שמאוד קשים. כי שוב, תמיד יגיעו ותמיד מגיעים רגעים שבהם התמונה שלנו לגבי איך החיים שלנו צריכים להיראות מתנפצת. ואז יש לנו שתי ברירות, להתמודד עם האירוע הקשה הזה ולתרגל את כל הרגעים שנלווים אליו, האנושיים האלה, או להמשיך ולברוח ולנסות לחפש איזושהי תמונה אחרת בלי ללמוד שום דבר. אז החופש האמיתי זה באמת, הייתי אומר, להיות מסוגל לבחור או להתמודד עם המצב, ולא להיות עבד לנטייה שלי לברוח ממנו. זה החופש העמוק יותר. וכשמדברים על שינוי, חשוב להבין עוד נקודה חשובה, וזה אולי הנקודה האחרונה. אנחנו רוצים להחליף מקום, סיטואציה, תחושה שלא נוחים לנו או מאיימים עלינו, במשהו חדש, אחר, ואז יש איזושהי נטייה להשליך את כל מה שהיה לנו, כן? להתייחס למי שאנחנו כעת בכעס או בתאוב, או אני לא אוהב את מי שאני, או מה שגיליתי על עצמי, לא משנה מה. אבל תיך נתן, שנפטר לא מזמן, הוא אומר שעיקרים מיומנים, כדאי לנו ללמוד להיות עיקרים מיומנים, אף פעם לא זורקים את ההשפעה שלהם. הם משתמשים בה, הם הופכים אותה לדשן. נכון? הופכים אותה לדשן. ומי שלא מיומן יכול לנסות לזרוק את הסמסרה ולחפש אחר נירוונה. אבל עיקר מיומן או מתרגל מיומן לא יזרוק את כל הזבל שלנו שאנחנו מגלים, אלא ילמד להפוך את זה לדשן, ובאמת לדשן את חיינו, ללמוד מזה, להשתמש בזה כשיעורים, ניתן לומר, שחיים מזמנים לנו. כל החיים אספנו כל כך הרבה זבל, ולזרוק אותו עכשיו בשם השינוי זה לבזבז אותו כדשן. כל החיים הקודמים שלנו, אני יודע מה, חיינו 20, 30, 40 שנה, whatever, כאילו היו לשווא, ואז יש איזו תחושה של כישלון ואכזבה, אבל כל ניסיון החיים הזה, אני מסתכל על חיי שלי, עברתי ממרום גילי איזה כבר כמה וכמה גלגולים, כן? שחלקם היו לא קלים, חלקם היו לא קלים, אבל הרצון ככה להשליך אותם והיכולת ללמוד ולראות, כן, איפה הייתי, מעבודה שעשיתי עם זה, ואז להשתמש בזה, ואז לראות מה השיעור שאני יכול ללמוד, איך אני יכול להסתכל על זה בפרספקטיבה כזו או אחרת. זה להשתמש בזה כדשן, לא לשים קו, זה מעכשיו וכל מה שהיה לא שווה. ממש לא, ממש לא. אני יכול ללמוד מהחולשות שלי, אני יכול ללמוד מהדפוסים שלי, אני יכול, זה החומרים שאיתם אני עובד. ושוב, יש עוד מורה שאני מאוד מאוד אוהב, קוראים לה שרלוט ג'וקובק, גם היא נפטרה. היא אומרת, מה זה מצב של הערה? או התעוררות, הערה. זה מצב שאין יותר הפרדה ביני לבין הנסיבות של חיי. אני זה החיים שלי. אתם יודעים שאני מפריד את עצמי מהחיים, אני אומר, החיים שלי דבש, החיים שלי זבל. אבל אני זה החיים שלי. נכון? אין איזה אני שמשקיף על החיים שלו. אני זה החיים שלי. אבל אנחנו לא מוארים ולא ערים, ולכן אנחנו צריכים להמשיך לתרגל. מה לתרגל? איך לפגוש את הרגע הנוכחי כפי שהוא? איך לשבת איתו? במדיטציה, אבל גם אחרי שאנחנו קמים מהכרית. כי שוב, התרגול הוא לא החיפוש. התרגול הוא ללמוד, או תרגול אינטליגנטי, הוא ללמוד להיות עם מה שגורם לנו לחפש. לא החיפוש עצמו, אלא ללמוד להכיר באמת על בוריו את מה שגורם לנו לחפש. ואז היכולת הזאת עצמה להיות עם מה שיש, היא זו שכבר יוצרת את השינוי. היא זו שכבר מביאה את השינוי. אני מכיר את עצמי, מקבל את עצמי, על כל חוסר השלמות שבי, מבין שזו רק האישיות שלי, אז זה עוד לא דיברנו כאן. כן? יש מורה דרמה מאוד מאוד גדול, קוראים לו אג'אן סומדו, הוא תמיד מדבר על עצמו כך, עושה איזה, כן, ששואלים מי אני, מה זה אני הזה, לא כל כך נגענו בזה בריטריט הזה. הוא אומר משפט נורא יפה, אבל אני על האישיות שלי לא סומך. אני על האישיות שלי לא סומך. וזה אב מנזר, היום הוא כבר לא אב מנזר, מורה של מורים, אחד התלמידים, התלמיד הבכיר של אג'אן צ'ה, מסורת נזירי היער, מי שמכיר, באמת, אדם במה רוחנית מאוד מאוד גבוהה. אני על האישיות שלי לא סומך. עד היום אני קם משיחת דרמה, ואם אני רואה שמישהו לא מסתכל ככה או זה, האישיות שלי מחפשת את המערה הקרובה לברוח, לקבור את עצמי שם. כן? האישיות שלי. האישיות שלי לא אוהבת ביקורת. הוא אומר, אבל אני על אישיות שלי לא סומך. אז שאנחנו מכירים את זה יותר ויותר, מכירים ואומרים, כן, אלה הדפוסים, כן, זה לא נעים, כן, מתחילים להתיידד עם זה אפילו. מתחילים להבין את הריקוד הזה. אז אנחנו יכולים לקבל את עצמנו יותר באופן מלא, כן? בלי האשמה, בלי השיפוטיות, בלי כל המנגנונים האלה. איזה שינוי יש יותר גדול מזה? לחיות כך, איזה שינוי יותר גדול מזה יכול להיות? אז אני רוצה, הבאתי את זה, כן, לסיים באיזה שיר יפהפה, ממש לא ארוך, כמה שורות, אולי נעשה עם זה מדיטציה קטנה, אולי אני אקריא את זה ותעצמו לכם את העיניים, בסדר? זה של מרי אוליבר, מי שמכיר, נהדרת. כל יום אני רואה או שומעת משהו שפחות או יותר הורג אותי בשמחה, שמשאיר אותי כמו מחט בערימת שחת של אור. לשם כך נולדתי, להביט, להקשיב, לאבד את עצמי בתוך העולם הרך הזה, להנחות את עצמי שוב ושוב בחדווה, בקבלה, בברכה. ואיני מדברת על היוצא מן הכלל, המפחיד, המאיים, הרבתני במיוחד, אלא על הרגיל, הפשוט, החדגוני והדל שביום יום מציגים את עצמם. הו מורה טובה, אני אומרת לעצמי, איך תוכלי לעזור לי לצמוח בתבונה עם שיעורים כאלה? האור שלא ניתן לקטום אותו של העולם, זוהר האוקיינוס, התפילות שעשויות מקרי הדשא. אז תודה. תודה לכולכם על ההקשבה, נוכחות. אנחנו נצא עכשיו להמשך התרגול בתנועה. אני רק רוצה להזכיר ולהזמין אותנו שוב לשמור את הדממה. פשוט כמו שאמרנו, אמרתי לא מעט בשיחה, כדי באמת להיות קרובים אצל עצמנו. עוד ועוד יותר ויותר, לשמור באמת על הדממה בכל רגע ורגע. Okay.